טוב, שלום לכולם, אחר הצהריים טובים, בשעה טובה. אנחנו בשיעור מספר 6 בסדרת השיעורים בביאורים פנימיים בספר יונה. בשיעור הקודם עסקנו בתפילתו של יונה ממעי הדגה. עמדנו על כך שבניגוד למצופה, עיון בסיסי בתפילה ובסגנון שלה מראה שלא מדובר בתפילת ישועה. אין כאן שום זעקת שבר, אין תחינה להצלה מיידית, כי הגיעו מים עד נפש. ולפי כל הפרמטרים הספרותיים והתוכניים, מדובר בתפילת תודה. מה גם שהיא מנוסחת בלשון עבר, על משהו שכבר היה והוא נושא ממנו, וזה יוביל אותנו לטעות מדוע יונה מתפלל תפילת תודה, בעודו שרוי במצוקה. הרי הוא עודנו במעי הדגה, כלומר הוא טרם זכה לישועה. ועם זאת, התפילה מדברת על מצוקה שהוא חווה בעבר, וכעת הוא אומר תודה, זה נשמע כאילו עכשיו הכל טוב לו. נכון? עדיין הוא במעי הדגה. ולמדנו מכך שיונה אכן מודה לקדוש ברוך הוא, ולא סתם, אלא מודה מאום כדליבה. ועצם התודה שלו היא על כך שהקדוש ברוך הוא לא מוותר עליו, ולא מתייאש ממנו. ואחרי שיונה מגלה את נקודת הרצון הפנימית שלו להישאר בחיים, ואת זה הוא גילה ביותו נאבק בתביעה, במים הסוערים, אז הקדוש ברוך הוא, רגע, תמול המצלמה. אז אחרי שיונה מגלה את נקודת הרצון הפנימי שלו להישאר בחיים, ואת זה הוא מגלה בעודו נאבק בתביעה, אז הקדוש ברוך הוא מזמן לו דג שהציל אותו. דיברנו דווקא הדג, שזה ראשית הנפש חיה בבריאה, כמו שרבי צדוק מלובלין הביא בפרי צדיק, ולכן לקח שהוא כבר לא רוצה, לכן יונה אומר תודה לקדוש ברוך הוא על הישועה האמיתית שלו, הישועה שאומרת שהוא לא רוצה למות, הוא בוחר בחיים. כמו כן התבוננו במבנה הספרותי של התפילה, וראינו ששני החלקים הראשונים מסתיימים ביחס של יונה לזוכים, היכל קודשך. ודיברנו על החשיבות של היכל הקודש, על בית המקדש עבור יונה, בתור המקום בו הוא זכה לנבואה, במהלך שמחת בית השואבה, כדברי הגמרא, ובכך בעצם חתמנו את העיסוק במחצית הראשונה של ספר יונה. אבל לפני שנתחיל את פרק ג', שזו המחצית השנייה, שעוסקת בליבו של הספר, בתשובת אנשי נינווה, אני רוצה שנחזור להביט על פסוקי הסיום של תפילת יונה, ונראה מה היחס שלהם לתחילת פרק ג'. יש לנו בעיה עם דפי מקורות, אז פשוט נעבוד עם התנ"ך, בסדר? סוף תפילת יונה, יונה פרק ב', החל מפסוק ת', תצוף הפרק, אומר יונה, משמרים אבלי שווא, חסדם יעזובו, ואני בכל תודה אצבך לך, אשר נדרתי אשלמה, ישועת על אדוני. יש לנו עכשיו סוף התפילה, פרשה סתומה, ואז, ויאמר אדוני לדג, ויקה את יונה אל היבשה. אז בפסוקים ת' י' יונה מעביר ביקורת, הוא מבקר את אלו שעובדים להבלים, והוא מעיד על עצמו שהוא שונה, כי הוא, אני כן ישלם, הוא ישלם את נדרו לקדוש ברוך הוא. ואני בכל תודה אצבך לך, אשר נדרתי ישלמה, ישועת על אדוני. יש פה מחלוקת מעניינת בפרשנים, איך לפרש את האות ו' של תחילת פסוק י', ואני. האם זה ואני בכל תודה, האם זה בניגוד, ו' בניגוד, לאלה שמשמרים על הישב, או שזה ו' התוספת, וגם אני בעזרת השם. לא נעמיק בכך כרגע, אבל מה שחשוב לנו שיונה מגלה בתפילתו בפני הקדוש ברוך הוא, ואני בכל תודה אצבך לך, שימו לב, אשר נדרתי אשלמה. עכשיו לכאורה, אחרי הפסוק הזה, שהוא מסיים את תפילת יונה, ומצפים לשני תרחישים, שנגיד בלשון אחר, ואין מצב שזה לא יקרה. מה עם התרחישים? אבל לא סתם שלא יקרה, אלא שיקרה באופן מיידי. התרחיש הראשון, הקדוש ברוך הוא יענה לתפילת יונה, משהו בסגנון, שמעתי את תפילתך, שר עווניך וחטאתך תחופר. סתם, משהו נניח. אבל, בניגוד למצופה, מה התגובה של הקדוש ברוך הוא על התפילה של יונה? אין תגובה. הקדוש ברוך הוא לא עונה ליונה. מה יש? שקט. פרשה סתומה. פרשה סתומה שמהדהדת לנו את השקט המתוח. ואז מיד לאחר מכן, הקדוש ברוך הוא סוף סוף מדבר, ויאמר השם. אחרי שמתחילת יונה, פרק א', פסוק א', פסוק ב', ויאמר השם ליונה, ויהי דבר השם אל יונה בן אמיתי, מאז אין דיבור של השם. הוא שולח שליחים, אבל השם לא מדבר, נכון? הוא נוכח נפקד. סוף סוף השם מדבר. אבל להפתעתנו, להחזבתנו, אני לא יודע איך לקרוא לזה, למי קדוש ברוך הוא מדבר? ויאמר אדוני לדג. הוא לא מדבר עם יונה. וזה בעצם מה שחותם את המחצית השנייה, נכון? שבו אמרנו שמי שבורח מדיאלוג, מי שבורח, אז הוא לא זכאי לדיאלוג. אז זה ביחס לתרחיש הראשון שלכאורה מצפים לראות. אבל יש עוד תרחיש צפוי, שקוף, שבאופן מפתיע, אולי אפילו באופן מאכזב, לא מתממש. היינו מצפים, איך שיונה יוצא, איך שהוא מקיים אותו ליבשה, מה יונה עושה? כן? ויקום יונה, ויחל נלווה, כדבר אדוני. אבל האם זה מה שקורה? מה קורה? רגע, הפסוק שקראתי, ויקום יונה ויחל נלווה כדבר אדוני, איפה זה כתוב? זה בפרק ג', רק בפסוק ג'. ולפני כן יש פסוק ב', שמה אומר? שהקדוש ברוך הוא מצווה על יונה שנית למור. בוא נסביר מה קורה פה. יונה שב ליבשה, בניגוד לכל הסיכויים, באופן מפתיע, נכון? הדג מקיא אותו. הוא התפלל, הוא גילה את דעתו לשלם את נדרו. מה הנדר שלו? להקשיב לצו האלוקי, למלא את השליחות. אבל הקדוש ברוך הוא לא עונה לו, לא מדבר איתו. ויונה, הדג מקיא אותו ליבשה, ומה יונה עושה? וואלה, לא יודע. מה אני כן יודע? שהוא לא הולך לנינווה. למה? נדרת, התחייבת, זה בחור ריחם עליך. יונה לא הולך לנינווה, עד ש... בוא נראה, פרק ג', מלך הוא נפתח. ויהי דבר אדוני אל יונה, שנית למור. ועכשיו, קום לך לנינווה הגדולה, וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. עכשיו צריך לדעת, ספר יונה מורכב מכמה פרקים? ארבעה פרקים, 47 פסוקים. מתוך ארבעת הפרקים, בשלושה פרקים מתוכם, יונה עסוק בלסרב לשליחות האלוקית. הוא מתעמת או באופן ישיר עם הקדוש ברוך הוא, כמו בפרק ד', או באופן סמוי עקיף, כמו בפרק א', כמו בפרק ב', מהרצון של הקדוש ברוך הוא. הם באימות. דווקא בפרק ג', זהו כביכול הפרק היחיד שבו יונה מתבטא לרצון השם ומבצע את השליחות הנבואית. עכשיו, על פניו, זה קלאסי, למה זה קלאסי? כי אתה אומר, אחרי המהפכה, הלידה המחודשת שקראנו לה, נכון, שהוא חווה במצולות, בפרק ב', אז אפשר, זה טבעי שזה יקרה, אבל אנחנו רואים שהלידה המחודשת לא כל כך פעלה את פעולתה. הרי היה, יונה לא מסכים ללכת לשליחות הנבואית עד ש... הוא שוכב לו שם על החוף, הוא יושב, הוא לא יודע מה הוא עושה שם, אל אחד החופים בים התיכון, לא יודעים איזה חוף זה, והוא לא הולך לנינווה. גם לפני פסוק א' של פרק ג', יש פרשה סתומה. יש אחרי תפילת שם הפרשה סתומה, ואז שקט מהדד, השם אומר ליונה, השם אומר לדג שיקיא את יונה, שקט מהדד, פרשה סתומה, מה יונה עושה? כלום, אנחנו לא יודעים, ואז השם מדבר איתו שוב פעם, שנית, שילך. מה? אוקיי, אז זה לא הייתה איתי, עכשיו בתנחתי רשום סתומה, אבל בסדר. יש רווח, תורך העניין. אם זה פתוחה, אז עד רבה. אז זה שתיקה עוד יותר רועמת, נכון? בסופו של דבר, ואני לא יודע כמה זה לקח, האם כמה דקות, האם כמה שעות, אולי כמה ימים, אני לא יודע. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מדבר על יונה שנית. אי אפשר להתעלם מהשנית. בשיעור הראשון של הסדרה דיברנו שהמילה שנית זה חוליית הקישור, נכון? בין שתי המחציות של הספר. אבל למה הכתוב מוצא לנכון לציין שזהו הדיבור השני ליונה? האם זה בגלל שאלמלא אותה פנייה אלוקית ליונה בשנית, אז יונה לא היה הולך לנינווה? אז יונה לא היה משלם את נדרו? אני לא יודע. אם כי מעצם העובדה שעד עכשיו הוא לא הלך, למרות שהדג הקיא אותו, למרות שהוא נדר נדר, שמע מינה שלמרות כל הלידה המחודשת, דעתו של יונה עדיין לא נוחה לחלוטין עם השליחות הזאת, נכון? דבר שבו ביתר סט, מתי לבוא לזה ביטוי? בפרק ד', שאז יונה אומר, על כך דבר תרשישה, אני לא רציתי את זה, כאילו הוא ממש יוצא נגד השליחות בריש גלי מול הקדוש ברוך הוא בשיחה איתו. בכל מקרה, כמו שראינו בפרק הראשון, ודאי שפרק ג' מהווה לנו התחלה חדשה. יש כאן משהו חדש שמתחיל, והשימוש במילה שנית קושר אותנו למחצית הראשונה, שמהווה רקע, אבל רקע נוכח בסיפור העכשווי. בואו נראה את דברי רבי משה אלשיך, אני אקרא את זה ליד, כי יש פעמים הדפים. פרק ג' פסוק א'. ויהי דבר אדוני אל יונה שנית לאמור. הנה יראה, כי אחרי ראות אשר קרא לו, מאליו היה ראוי ללכת מבלי ישולח שנית. אלשיך הקדוש מקשה. מה הקושייה שלו? אם יונה כבר הסכים באופן עקרוני לקיים את הציווי האלוקי, ללכת לנינווה, אז כמו ששאלנו בהתחלה, למה יונה לא מקיים את הציווי שמתי הוא נצטווה עליו כבר? בתחילת הספר, בפסוק ב' של פרק א'. למה הקדוש ברוך הוא צריך לצוות אותו על כך פעם שנייה? אז באמת המפרשים דנים בשאלה הזאת ומציעים מספר תשובות מעניינות לשאלה הזו. לרוב השיטות, לא לכולם, המכנה המשותף זה שהדיבור האלוקי השני, בשנית ליונה, זה בעצם ציווי חדש. ולא מדובר פה על חזרה על הציווי המקורי שניתן בפרק א'. בוא נראה את המשך דברי אלשיך. אך זה יכוון באומרו למור, והוא מה שכתבנו למעלה. כי מה שברח לחוץ על הארץ בל יוסיף לדבר השם איתו. הוא, בתחילה, כלומר פרק א', לא יגיד לו הוא יתברך מה ידבר בנינווה. נכון מה כתוב? הוא קרא עליה את הקריאה, אשר, הוא קרא עליה את הקריאה שאולך לדבר עליך. מה הקריאה? אשר עלתה רעתם לפני, מה הקריאה? כי אם וקרא עליה בלבד, ועל כן מצא מקום לפרוש קודם שיאמר לו מה ידבר. כלומר יונה ברך לפני שהוא יגיד לו מה ידבר. על כן הוא צריך לדבר לו שנית. וזה אומרו, תדע, למה ויהי דבר השם אלוהים שנית ולא הלך מעצמו? הלא הוא כדי לומר לו מה היה אשר הוא צריך לומר. הלא הוא קום ונינווה, הוא חייב, הוא קרא אליה את הקריאה שאנוכי דובר אליך. מה שאין כן עד כה שלא דיברתי אליך את אשר תקרא, הוא מה שפירש בדברו. כן, עוד רבי נדבר מפחת. ואמר כי לא מהירה אשר קרא לו, כי לא מהירה על אשר קרא לו על בורחו הלך אתה, כי אם וילך כדבר אדוני על אשר דיברו השם בלבד לעשות בציוויו. פה אנחנו מקבלים תירוץ של אלשיך הקדוש לשתי הקושיות. מה שתי הקושיות? למה יונה לא הלך כבר מעצמו לנינווה, איך שהוא שב ליבשה? והקושייה השנייה, למה שאני צריך לדבר איתו בפעם השנייה? נכון? אלה שתי הקושיות. אז התירוץ של אלשיך הוא באמת מעוגן פה בשעת הכתובים. הרי בפרק א' הקדוש ברוך הוא לא אומר ליונה מהו התוכן של הקריאה, שהוא צריך לקרוא עליהם, נכון? קום לך לנינווה העיר הגדולה, הוא קרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. מה תקרא עליה? מה צריך לקרוא? הוא רק מצווה את יונה ללכת לנינווה, ולקרוא עליהם קריאה כלשהי. אנחנו לא יודעים מה תכון הקריאה, אנחנו מבינים שאם עלתה רעתם לפניי, אז הוא לא הולך לפנק אותם במחמאות, נכון? לכן, אלשיך הקדוש מסביר שזוהי הסיבה למה יונה לא הלך עד כה לנינווה. מאז שהוא שב ליבשה, למה? כי הוא לא ידע בשביל מה ללכת. כלומר, מה אתה? הנביא הוא מביא דבר השם. אבל הוא לא יודע מה דבר השם צריך להגיד אליו, נכון? אז הוא מחכה כדי שהשם יגיד לו. ואז לכן, כשהוא ברוך הוא, פונה אליו יונה הפעם בשנית, שנית, למה שנית? ומגלה לו מה התוכן הנבואי שהוא צריך לקרוא עליהם. מה התוכן הנביא? עוד 40 יום וכו'. כלומר, לפי אלשיך הקדוש, הקריאה השנית ליונה היא בעצם השלמת החוסר שנמצא לנו כבר מהקריאה הראשונה בפרק א' פסוק ב'. עכשיו כמובן זה מעורר שאלות. למה הקדוש ברוך הוא לא מוסר ליונה את התוכן הנבואי כבר בהתחלה? כבר בפרק ב', כבר בפרק א' פסוק ב'. אז מה התשובה? עכשיו שניתן, לא יודע אם זה כתוב, עכשיו שניתן לומר את זה, זה סברה ישרה, שאם התוכן היה נמסר בתחילת פרק א' פסוק ב', אז לכאורה היינו כביכול במרכאות מפסידים את כל התהליך הפנימי העמוק שעובר על יונה כשהוא בורח מהשליחות. היינו מפסידים את תהליך התשובה, התשובה העילה, התשובה הנשגבת של המלאכים באונייה. וגם היינו מפסידים את כל הגילוי הפנימי של יונה במצולות, שהוא נאבק במה לזדונים. סוף חבוש לראשי, משבריך בגליך, את כל הגילוי של כמה הוא מקושר לשורש החיים הפנימי העצמי שלו. עכשיו, לפי הצעה הפרשנית הזו, יוצא לנו שכל המחצית הראשונה שבה עסקנו עד עכשיו בשיעורים, משמשת כהכנה למחצית השנייה של הספר. עם זאת, חשוב לציין שהרבה פרשנים לא קיבלו את הגישה הפרשנית של רבי משה אלשיך הקדוש. המעלבים למשל, וגם רבנו בחיי, קד הקמח, בערך כיפורים, שניהם סוברים שהדיבור השני, פה בתחילת פרק ג', הדיבור השני של הקדוש ברוך הוא ליונה, הוא ממש ממש לא חזרה על הציווי הראשון, אלא מדובר כאן על ציווי, או אולי אפילו על שליחות אחרת לחלוטין. נראה דברי המלבים, אני אקרא לאט. מלבים על יונה פרק ג', פסוקים ב' ג', מלבים כדרכו, מתחיל בשאלות ותשובות. השאלות. מה השאלות? למה שינה בפעם הזאת ואמר, הוא קרא את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך, ולא אמר, כי לשון שמע לו בפעם הראשון. קום לך. בפעם הזאת, מה תירוץ? בפעם הזאת כבר נחתם גזר דינם. לכן לא אמר כי עלתה רעתם לפניי, רק שלחהו בדרך נבואה, שיודיע להם את אשר נגזר עליהם, שננווה תהפך בעוד 40 יום. ואז מסביר פסוק ג', ויקום ויכן ידי כדבר השם, אומר המלבי, מפני שבפעם הראשון ציווה שיקרא להם דברי תוכחה, שישובו מעוונותיהם, ובפעם הזה ציווה שינבא להם את גזר דינם, שנגזר עליהם. היה ספק אצלו אם יקיים גם הדיבור הראשון, ויודיע להם הייעוד של ההפיכה, וגם יוכיחם על עוונותיהם. לכן באר שאתה לא קרא כדבר השם שדיבר לו אתה, שאחר שהודיע לו גזר הדין, חשב שלא תועיל להם עוד התשובה, ושנבטל, כלומר שהתבטל הדיבור הראשון. מה אמרנו פה המלבים? לפי המלבים, יש הבדל בין הציוויים. ההבדל בין הקריאה בפרק א' לפרק ג' הוא תלוי בשינוי שבינתיים התרחש במצב של נינווה. שינוי במצב הגזר דין שלהם. ופה יש הבדל, רבנו בחיי למלבים, נסביר את זה. לפי רבנו בחיי, שלא נמצא לפניכם, כבר בשעת הציווי, פרק א' בהתחלה, נגזר הנינווה להיחרב. ומה התפקיד של יונה? לך תודיע להם מה הגזר דין שלהם. אבל בחלוף הזמן, כלומר בזמן שיונה בורח ליפו, יורד ליפו, ואחרי זה הוא בספינה, ואחרי זה הוא בים, אז שערי התשובה נפתחו מחדש משום מה בפני אנשי נינווה, ולכן עכשיו יונה נשלח לשליחות חדשה. לא להודיע להם מה גזר דין, אלא מה השליחות. יש פה מתח אחרת לגמרי. עכשיו השליחות היא, אם נפתחו בפניהם שערי תשובה, אז תפקידו של יונה עכשיו הוא להחזיר אותם בתשובה. נכון. המלבים סובר ההפך. אחרי פתסדר, מה המלבים אומר? אומר, בזמן הציווי הראשון, עדיין גזר דינה של נינווה היה תלוי ועומד. יש מצב לתשובה. לכן, אומר, לך לנינווה, תוכיח אותם שיעשו תשובה, ואז נינווה לא תחרב. אבל בזמן שיונה היה בים, היה במצולות, אז כבר נגזר דינה של נינווה להחרב. ועכשיו הוא רק צריך ללכת ולהודיע להם. וזה התוכן הנביא שיונה ימסור להם. עוד 40 יום ונינווה נהפכת. שזה מסר אינפורמטיבי, אין פה קריאה לתשובה, אין פה תוכחה, אתם תדעו לכם. בכל מקרה, גם המלבים גם בחיי חולקים על האלשך, ושניהם סוברים שפה בפרק ג' אנחנו עוסקים פה בדיבור אלוקי שני, ציווי אחר, זה לא אותו דבר, זה לא ההמשך, זה משהו חדש. יש פה שליחות חדשה, והשליחות הראשונה בפרק א' ליונה מבוטלת. יש כיוון פרשני אחר, נגיד אותו בקצרה, לא נתעמק בו, שמופיע בגמרא ביבמות, אבטדיחת עמוד א', שם רבי עקיבא אומר, ואי דבר אדוני עליונה שנית למור, שנית דיברה עם השכינה, שלישית לא דיברה עם השכינה. לפי הפירוש פה, לפי פירוש יש פה ביקורת על יונה. בגלל שיונה ברח מהשליחות, הוא ברח מהעמידה לפני השם, לכן הוא יותר לא זכאי, הוא לא ראוי לגילוי אלוקי נוסף. כלומר, יכולת הנבואה נשללת מיונה. אלא שהקדוש ברוך הוא התגלה עליו פעם נוספת, פעם שנית לפנים משורת הדין, זה אופן חריג. אבל בכל מקרה לענייננו, מה?
מה עם פרק ד'?
פרק ד' זה לא נבואה. זה שיחה ביניהם. אפילו ביקורת או תוכה, אבל זה לא נבואה. מה שאני אומר פה לא נגלה עליו, כלומר, זה לא תוכן נבואי. אוקיי? שאלה טובה. לענייננו זה אומר שהקדוש ברוך הוא מצא יכול להתגלות ליונה, למרות שהוא לא ראוי לזה. ולמה? כי יש פה חידוש שנצרך לשליחות. או רוח חדשה אצל יונה בים, או שליחות חדשה. בכל מקרה, ההתעקשות של הכתוב יתרוח ולציין שמדובר בקריאה שנית ליונה, מלמד אותנו שיש כאן ציווי חדש. יש כאן שליחות מחודשת עבור יונה. מה זה אומר לנו? זאת אומרת שהלידה המחודשת של יונה במצולות ים, היא לא מחזירה אותנו לנקודת האפס, למקום בו הוא עמד לפני השם בתחילה, אלא המהפכה של יונה. התשובה שהוא עובר, שהוא עושה, מביאה אותו למקום אחר לגמרי, מקום חדש, לעמידה מחודשת לפני השם. ולכן יש פה חידוש נפלא לפי כל הגישות הפרשניות שלמדנו. בוא נראה. לפי גישת ההמשך הקדוש, הצורך בציווי השני הוא בשביל להשלים את הציווי הראשוני. ועוד מאחר ובציווי הראשוני, יונה לא היה כלי קיבול. הוא לא היה ראוי לשליחות האלוקית בתחילת הספר. ורק אחרי המהפכה שהוא עובר במחצית הראשונה של הספר, רק אז הוא מוכשר להיות כלי קיבול ראוי לציווי הנבואי. למה? בשל הנכונות של מסורת הנפש, אז יונה מגלה עומקים חדשים במהות חייו, ולכן הוא מתעלה לדרגת יכולת הכלה וקיבול גבוהה יותר של העברת מסר אלוקי לאנשי נינווה. עכשיו שוב פעם, הכיוון הזה יותר תומך בגישה הפרשנית שהצגנו בשיעור 2 בסדרה, לפיה בעצם הקדוש ברוך הוא רווה נחת מהבריחה של יונה, ובמידה מסוימת כאילו פותח אותו דלת ופותח לו פתח כדי שהוא יברח בעצם. אבל אם נסכם את מה שעולה לו מהלשך הקדוש, זה בעצם מילותיו של רבי אבאו בברכות אף למדה לדמוד ב'. אתם מכירים את זה? מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. כלומר, יונה היה צדיק בתחילת פרק א', הוא פישל, הוא ברח, עשה תשובה, עכשיו הוא בעל תשובה, אז הוא כלי קיבול שלם, ראוי, גבוה יותר, להחזיר אותם בתשובה, או לפחות להביא להם את המסר. זה מה שאנחנו מבינים מהגישה של ההלשך הקדוש, מה שהרווחנו. אבל לפי הגישה הפרשנית של המלבים, של רבנו בחיי, הגישה לפי הצורך בציווי השני זה בגלל השינוי בגזר הדין של נינווה, אז גם כאן יש חידוש גדול. לפי רבנו בחיי, שסובר ששערי התשובה נפתחו עכשיו, אחרי המסע בים, בפני השם נינווה, אז ממילא יש פה שינוי מהותי, כי מה השינוי? נבואת הפורענות מפרק א' של יונה, אופ! הופכת להיות עכשיו נבואת תוכחה. מה זה נבואת תוכחה? זה נבואה שבכוחה לגרום לשינוי במצב. כן, אולי יחוס עלם אני ואביון, אולי, אולי ירחם, נכון? כמו שאומרים בסליחות. ופה מתחדש לנו חידוש עצום, שתשובה שייכת גם באומות העולם, גם בגויים. אבל לדברי המלבים, שלכאורה מדבריו עולה לנו שבריחת יונה בעצם רק הרע לאנשי נינווה, הרי לפי דבריו השינוי הוא לרע, כי בתחילת הפרק, תחילת הספר, פרק א', זה עוד מצב מה שנקרא לא קבוע, עוד שערי תשובה היו פתוחים, אבל עכשיו כבר אחד דתם להמית, כבר נחתם גזר דינם לרע, אז פה יוצא לנו, מהנתון הזה, מתחש לנו עוד יסוד עוד יותר גדול. עד עכשיו הבנו שהתשובה שייכת רק לפני שגזר דין נחתם, לפני החיתום, נכון? אבל עכשיו, בקבוע צלת ברוך הוא שולח את יונה, למרות שכבר נחתם, אחת דם להמית, כבר נחתם גזר דינם לרע, בכל זאת הוא שולח אותם לקרוא אליה את הקריאה. כלומר, אז מתחדש לנו פה חידוש עצום, שתשובה שייכת גם לפני גזר דין וגם אחרי גזר דין. כמו שאומר חזקיה המלך לישעיהו הנביא, ברכות דף י' עמוד א', מה הוא אומר שם? אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, כלומר, כבר נפסק שהוא צריך למות בחנק או בהרג, אז מה? למנע עצמו מן הרחמים. ואנחנו נראה פה כמה הדבר, מה קורה בסוף? תשובת אנשי ניבה, מתקבלת או לא מתקבלת? מתקבלת, נכון? למרות שכבר נחתם כבר דינם לרעה, אז זה לימוד גדול. ולכן, לכאורה, אחרי ההבנה הזאת היא עמוקה בספר, בפרשנות לספר, ובמבנה של הספר, בדיוק במילה שנית, אז אין יותר מתאים מלהמשיך ולהעמיק בהמשך פרק ג' שעוסק בתשובת אנשי נינווה. אבל זה נעשה בשיעור הבא. למה? כי אנחנו לומדים כבר כמה פעמים, מכירים את השיטה הלמדנית בלימוד התנ"ך, שלא פחות חשוב מלהתייחס למה שכתוב בתנ"ך, חשוב עלי עוד יותר להתייחס למה שלא כתוב בתנ"ך. ויש פה משהו שהוא צורם לנו. למה צריך להתייחס למה שלא כתוב בתנ"ך? לא כתוב, לא כתוב, מה אתה עושה? מה אתה משגע, נכון? משתי סיבות. קודם כל, זה לא כתוב בתנ"ך, אבל זה נרמז בתנ"ך. וגם בגלל שזה יעזור לנו להבין באופן עמוק יותר את המשך הפרק שעוסק בתשובת אנשי נינווה. ולמה אני מתכוון? אני מתכוון לנתון הסמוי שמונח לפתחנו כאקסיומה, שאין לו הופכים. ומה הנתון הזה? אנשי נינווה הם אנשים רעים וחטאים. אנשים שעושים רע. רעתם עולה לפני השם, ולכן השם מה רוצה לעשות להם? לא שומע? אני לא יודע. כתוב להפוך. הוא רוצה להפוך אותם. בסדר? אבל רגע, 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 רגע. איפה כתוב? מה הם עשו לא בסדר? מהי בדיוק אותה הרעה מפורסמת שעולה לפני השם שאנשי נינווה עושים אותה כל הזמן? במה הם חטאו כל כך שהגיעו למצב שהוא דומה לסדום ועמורה או לנינווה או לאנשי מבול? אין שום מזכור. תראו ביונה פרק א', ויהי דבר אדוני אל יונה מתי לאמור, קום לך נינווה העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה הרעתה לפניי. רגע, מה עלה? מה הם עשו לא בסדר? מה הם חטאו? כתוב פה כי עלתה רעתם. מה זה רעתם? רעתם זה שם, זה לשון קיבוצית. זה ריבוי של רוע, ניסוח כללי, אמורפי משהו. אנחנו לא יודעים מה החטא, לא יודעים מה גודלו, מהי חומרתו, מהי כמותו. עכשיו, יתרה מזו, יונה מצוי בחלק של התנ"ך שנקרא נביאי הספר, נכון? לא נביאי הסיפור. נביאי הספר מלאים, גדושים, אולי זה העיקר, בתיאור, נגיד, בתיאורים כואבים ומפורטים לגמרי, מפורטים למחביר של חטאים כאלו ואחרים. עוולות רוחניות, שחיתות מוסרית, סיוב שלטוני, לא חסר, איפה אתה תפתח תמצא, נכון? אז היינו מצפים שיונה או הקדוש ברוך הוא אפרט יפרט, מי שמפרט את החטא או אתם יודעים מה? לא כאן. לא בפרק א' פסוק ב' ולא בתחילת פרק ג', אבל שאתה בא אלי הנינווה, תגיד להם, נינווה נהפכת כי אתם עבריינים, כי אתם מושחתים, כי אתם מכוערים, כי אתם... משהו, תגיד. כלום. כל נבואתו המפוארת של יונה, שהוא ברח ממנה וחזר וקיבל אותה, מהי נבואה? נבואה הכי קצרה בתנ"ך. זה לא 60 משהו פרקים של ישעיהו. מה הנבואה? בעל פה אתם מכירים, נכון? עוד 40 יום ונינווה נהפכת. זוהי כל נבואתו של יונה. עוד 40 יום ונינווה נהפכת. 5 מילים. והמשפט הזה יותר מכסה מאשר מגלה. זה תמוה מאוד. אז כדי להדגיש את הקושי, נחזור לדבר בעל העיקרים. זוכרים את רבי יוסף אלבו? נגיד את זה בעל פה כדי לא לפניכם. ראינו את זה בתחילת הסדרה. התכלית של הנבואה היא לא לגלות מה צופן לנו העתיד, אלא תכלית הנבואה היא לתקן את ההווה, להביא אותנו לשלמות כאן ועכשיו, present simple, פה ועכשיו. אז למה יונה, לא רק שהוא לא מפרט, הוא לא מוכיח את אנשי נינווה והחטאים שלהם. ובאמת, הברבנל, שהוא בכלל, הברבנל לספר יונה הוא מאוד יסודי, הברבנל והמלבי מקשים את הקושייה הזאת. ויתרה מזו, לא רק שיונה לא מזכיר ומפרט את החטאים של אנשי נינווה, אלא שהוא גם בנבואה המדהימה שלו, שכוללת 5 מילים סך הכל, יונה בנבואתו לא מדבר על תשובה, הוא לא עוסק בתוכחה, הוא לא קורא להם לשוב מדרכם הרעה. בסך הכל נותן פה נבואה אינפורמטיבית. תדעו, עוד 40 יום, מהפכה של, לא יודע של מה, אבל מהפכה. אוקיי? זה הכל. ועם זאת, הטקטיקה הבלתי מובנת של יונה, לשמחתו, לשמחתנו, אבל בעיקר לדאבונו, כפי שעוד נראה בהמשך, היא עובדת. הדברים שלו, אותם חמש מהם חודרות ללב שלהם, שאנשי נינווה, הרעים והחטאים, ובצורה מיידית הם חוזרים בתשובה. אז אברבנאל מנסה להתמודד עם הקושי הזה. בפסוק ה' הוא אומר כך, ויונה ביאר להם שהייתה הגזרה היא על אבונותיהם בכלל, ובפרט על החמאס אשר בכפיהם, ושישובו אל השם וירחמם, ועל כן לא צריכו לשאול ממנו אותו מופת, וקיבלו הדברים וכו' וכו' וכו'. הפירוש אברבנאל הוא קשה ביותר. ממש קשה לקבל אותו. מה יונה אומר? מה סמה אברבנאל אומר? שיונה, היה לו עוד דברים שהוא אמר. עוד הרבה ויבן לפחת, בגלל שאתם נגועים בגזל וחמאס. אבל רגע, לא כתוב בתנך, לא כתוב פה, שיונה מוכיח אותה, מה אומר? עוד 40 יום, ויבן לפחת, זהו! שזה נראה כאילו אברבנאל, מאיפה לקח את זה? מפסוק ח'. מה כתוב בפסוק ח', תראו? שהמלך מוציא את התו המלכותי, מלך נינווה, והתכסו שקים מהאדם והבהמה, ויקראו אל אלוהים בחוזקה, וישובו איש מדרכו הרעה, ומן החמאס אשר בכפיהם. כאילו, הוא לקח את זה מהדברים שלנו. המלך נינווה, וזה היה מהחטאים של העם שלו, נכון? אז אם יונה לא מפרט בפני אנשי נינווה את החטאים שלהם, והוא גם לא מוכיח אותם, אז איך אפשר להבין את פסוק ה', תראו את פסוק ה', שמתאר את התוצאה של אנשי נינווה, של יונה ביום אחד. ויאמינו אנשי נינווה באלוהים, ויקראו צום, וילבשו שקים מגדולה ועד קטנה. אז הרב ריבני שליטה, משגיח לשבא שקרן ביבנה, שאני מאוד נהנה מספרו ושיעוריו על ספר יונה, אז הוא מדייק מהפסוק הזה דיוק יסודי מאוד. הפסוק הזה שמתאר את תגובת או תשובת אנשי נינווה בגלל אותו הכרזה אינפורמטיבית נבואית של יונה, הפסוק הזה בכלל לא עוסק בהכרת החטא של נינווה. אז במה הפסוק הזה עוסק? הפסוק הזה לא עוסק בהכרת החטא. הפסוק הזה גם לא עוסק בתשובה. במה הוא עוסק? תגידו לי אתם, מה הוא עוסק? הפסוק הזה עוסק בחרדה, בפחד נוראי והיום מעונש. הרי יונה לא דיבר אתם על חטא, אז למה שיעשו תשובה? הוא גם לא מוכיח אותם, הוא רק מעדכן אותם שעוד 40 יום ונבנה פחת. ולכן, אנשי נינווה פה לא שווים בתשובה, אלא מה הם עושים? הם נכנסים ל... חרדה. אגב, אברבנאל אומר שהניסוח של יונה, עוד רבים ונפן לפחת, זה ניסוח מפליא ומדויק. למה? כי מהניסוח הזה, לא משנה מה יקרה, יונה צודק. אם הם לא יקשיבו לו, מה יהיה? מה הפרח האחרון? יהפוך את העיר, קרס ברחו. ואם הם יקשיבו לו, ויחזרו בתשובה, אין לך מהפכה גדולה מזה, נכון? זה גם מהפכה. אז לא משנה מה, עוד 40 יום, נינווה תתהפך. או בתשובה, או בגופרית ואש, לא יודע, מה שיהיה. בכל מקרה, בגלל, מאחר, ומדובר פה בתשובה מהירה, חרדה, פחד קיומי אדיר, אז עסקים, עצום, הם לא מבטאים תשובה. הם בעיקר מבטאים דבר אחר, מבטאים חרדה. עכשיו אני אגיד יותר מזה. איך אנשי נינווה ידעו במה הם חטאו אם הנביא לא מגלה להם מה החטא שלהם? איך הם יעשו תשובה אם הם לא יודעים מה לעשות תשובה? הוא לא מספר להם שיש דבר כזה תשובה. וככה מבאר המלבים. בפסוק ה', ויאמינו אנשי נינווה באלוהים, והיה החידוש שהאמינו תכף, ולא ביקשו אות או מופת, ותכף התחילו בתפילה, על זה שלבשו שקים בתנית והכנעה. והעם לא התעוררו לתשובה, כי לא עלה על דעתם שהם חוטאים, כי עולה לא דיאב זאת. אומר פה הרלבים, תשכחו מתשובה. אין פה תשובה בפרק ג'. מה יש כאן? חרדה, פחד. ולכן כל השקים, התעניות, האדם והבהמה, זה רק לבטל את רוע הגזרה. זה לא לעשות תשובה. עכשיו, האמת היא שזה לא מדויק. בכל זאת יש לנו הזכור אחד ויחיד בספר יונה, מהו החטא של אנשי נינווה. איפה זה? פסוק חטא. קראנו זה, נכון? והתכסו שקים, האדם והבהמה, ויקראו לאלוהים בחוזקה, וישובו איש מדרכו הרעה, וממה? ומן החמאס אשר בכפיהם. פה כתוב במפורש. מה? נכון. אבל זה היינוח. אם כתוב מה החטא, צריך לשוב ממנו. לכן, איפה שנתקע לחטא הראשונה, זה גם עניין של תשובה. צודק. בשביל הפרופורציות, ספר יונה מכיל 47 פסוקים. זהו הפסוק ה-35. אתם מבינים מה קורה פה? שני שליש מהספר עוברים... שני שליש, שלושת רבי, ורק עכשיו אנחנו מגלים מה החטא של נינווה, חמאס. הפסוק הזה גם לא דברים של יונה, מי אומר את זה? מלך נינווה, נכון? זה חלק מגזרה מיוחדת מטעם המלך, שהוא צו מלכותי טרי ששם את האצבע נקודת הקשר המרכזית של העיר נינווה. חטא החמאס, אבון הגזל. אז המלבין מבין, שמלך נינווה הבין, הוא היה חכם, שאם הקדוש ברוך הוא שלח להם נביא, שמע מינה שיש להם פתח לתשובה. תראו, האמת היא, אני אומר לכם מליבי, אני לא יודע. אין לי ספק שהיו בנינווה המון חטאים והרבה חוטאים. לא רק גזל, לא רק חמאס. ואם נספיק, אני כבר לא נספיק היום, נראה שגם במקומות אחרים בתנ"ך, כמו בספר נחום, או בספר ישעיהו, שם יש תיאורים של חטאים של נינווה. חטא הגאווה, חטא של עבודה זרה, חטא של גילוי עריות, חטא של שפירות דמים, כן, חטאים שהם לא פשוטים. אז עדיין צריך להתבונן ולנסות להבין למה, מדוע מכל החטאים עלי אדמות, אפילו החטאים שנזכרו בתנ"ך, בנחום, בישעיהו, הנינווה, למה רק אבון החמאס הוא זה שנזכר בספר יונה, וגם זה רק דרך אגב בסוף הפרק מאיזשהו צו מלכותי של המלך? איפה מצאנו לראשונה עיסוק בחומרת אבון החמאס והגזל? מבול. בראשית, פרק ו', פרשת נוח, ותשחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמאס, וירא אלוהים את הארץ, והנה נשחטת, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, ויאמר אלוהים לנוח, כי את כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמאס מפניהם, ועניינים השחיטה מתה. אז להמשך, עשה לך תיבת... רגע, שנייה. למה דווקא גזל? למה דווקא החמאס הוא כל כך נורא? מדרש ויקרא רבא, שמרבים לצטט אותו, פרשה למד ג', רבי שמעון בר אבא בשם רבי יוחנן, מביא משל, משל לשאה, שהיא מלאה אבונות. מי מקטרג בה? גזל. רבי יהודה, משל רבי יוחנן אמר, משל לבני אדם שהיו בין עובדי עבודה זרה, ומגלי עריות, ושופכי דמים, וגזל שקול כנגד הכל. הרי מצינו בנחום, בספר נחום, שאנשי נינווה נכשלו בגילוי עריות, שפיכות דמים עבודה זרה, אבל בספר יונה, מה עיקר החטא? חמאס. וגם חז"ל בסנהדרין ק"ח אומרים שנחתם גזר דינם של אנשי המבול, דור המבול, דווקא על הגזל, ודור הפלגה, שהיו יותר גרועים במגדל בבל מהדור המבול, אבל לא שלחו ידם בגזל, אז הם ניצלו. אגב, נוח, דור הפלגה, המבול, מי בנה את נינווה? ונזכר אחרי המבול. פרק י', יש שם, זה שישי של הפרשה, יש שם משפחתולוגיה ארוכה של וילוד, כן, כל צאצאים, וחוש ילד את נמרוד, הוא החל להיות גיבור בארץ, הוא היה גיבור צייד לפני אדם, כן יהיה אמר כנמרוד, גיבור צייד לפני אדם, ותהי ראשית, ממלכתו בבל, וערך, ועקד, וחנה, בארץ שנה, מן הארץ היצא אשור, ויבן את נינווה, ואת רחובות עיר, ואת קלח. בניית נינווה קשורה למי? לנמרוד. אשור יצא מנמרוד, חז"ל דורשים שזה נמרוד בעצמו בנה אותה. מי זה נמרוד? נמרוד הוא האב טיפוס אולי לפי חז"ל של הכפירה בקדוש ברוך הוא. נמרוד הוא האנטיתזה של מי? של אברהם אבינו, לפי המדרש. הוא מנסה להכריח אותו להשתחוות לשמיים, לרוח, למים, לעננים, בסוף הוא זרק אותו לכבשן האש. מה זה קשור? מה הבסיס של הגזל? אדם בא וגונב ממישהו אחר, מה הבסיס? בסיס הגזל והחמאס עומד את הכוחניות. אז מה אם זה שלו? אז מה, אני רוצה את זה. אז אני אקח לו את זה, כי אני יכול, אז אני אקח לו את זה, כי אני יותר חזק ממנו. זה לא גניבה בסתר, זה חמאס, הוא בא וחומס את זה, עיני כל. אז אני אקח, אני יותר חזק. חמאס זה ביטוי הכי הפוך, זה הפך הקנייה, זה הפך הביטול האלוקות. או נגיד יותר נכון, הפך הביטול לזולת. שהשם נתן לו את זה, לזולת, לחבר. וזה גם ביטול הקדוש ברוך הוא, שנתן את זה לו ולא לי. ממילא, עכשיו נבין, זה לא מפתיע. למה לפי המדרש, לפי חז"ל, ראינו שהגזל שקול כנגד עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבירות החמורות. כי מה השורש של התשובה? שורש התשובה זה הכנעה, זה עמידה בביטול לפני הקדוש ברוך הוא. רחמנה דעני לעניי עננה. מרגיש כמו אני אין לי, דלתך דפקנו רחום וחנון. נעל תשיבנו ריקה מלפך, כי אתה יכול, כי אין לי, כי אני חווה אחר הפתחים. זה עמידה של הכנעה, של ביטול. אז גם התשובה תלויה בביטול של עמידה לפני השם, אבל תלוי איזה עמידה. גם תפילה יכולה להיות לפעמים עמידה כוחנית מול הקדוש ברוך הוא. אני גוזר שיהיה כך וכך. חז"ל, מסכת תענית, מסתייגים מהמעשה של חוני המעגל, שיגעג עוגה ואמר, אני לא יוצא וגוזר. ולפי חלק מהגרסאות, גם ירושלמי, הוא נענש על כך. עמידה לפני השם היא תולדה של ביטול. מה זה אומר ביטול? ביטול זה אומר שלפעמים התשובה של הקדוש ברוך הוא תהיה לא כמו שאני רוצה. לא כמו שאני מצפה, לא כמו שתכננתי. אדם אמור להגיע לפי הביטול שלו בימים הנוראים. ליתר דיוק, ביום כיפור. אם נדייק יותר, שיא השיאים, תפילת נעילה. ובשיא השיאים של תפילת נעילה, אנחנו עומדים בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, ואנחנו אומרים תפילת נעילה, זו תפילה שאומרים אותה רק פעם בשנה. אני אקריא לכם מתוך תפילת נעילה, במחזור. אתה הבדלת אנוש מראש, אתה הבדלת אנוש מראש, ואתה קיראו לעמוד לפניך, כי מי יאמר לך מה תפעל, ואם יצדק מה ייתן לך, ותיתן לנו השם אלוקינו, כן, מה אתם קוראים על זה, יום שיחת האבון הזה, את יום מקרא קודש הזה, למחילה ולשיחת כפרה, למחול בו את כל אבונותינו, למען נחדל מעושק ידינו, ונשוב לעשות אוקי רצונך בלבב שלם. בשיא השיאים של יום הכיפורים, אנחנו כבר אחרי, עברנו כמעט 10 וידועים. אין ספור תפילות, מלא שעות בבית מדרש, בקשות, תחינות, מה לא? מבקשים בקשת מחילה כללית בנעילה. ותמחל ולמחול בו כל עוונותינו, אבל מה מצאים בפרט? למען נחדל מעושק ידינו. זה התמצית של כל הכיפורים, של כל 40 יום. 40 יום? מזכיר לכם משהו 40 יום? עוד 40 יום ונפחת. עוד 40 יום, יאללה אפילו עד יום כיפור, מה עשי? למען נחדל מעושק ידינו. כי מי שעושק, מי שגוזל, מי שחומס, זוהי העמדה הכי מרוחקת כביכול מהקדוש ברוך הוא. כי זה הכפירה הכי עמוקה במי שזן את העולם בטובו, ונותן לכל אחד מה שמגיע לו. עכשיו בעומק, כל הקלקולים במציאות הם תולדה של חטא אחד יחיד ומיוחד, כמובן איזה חטא זה? חטא את הדעת טוב ורע. מה השורש של חטא את הדעת? זה גזל. ושל הקדוש ברוך אמרו לך אל תיגע, זה לא שלך, זה שלו, אסור לך לגעת. ואז בא הנחש, והנחש היה רום, כן, אני אומר לאישה, אף, כי אמר אלוהים, ובכל זאת, כן, תאכלו, ויתם כאלוהים. מה זה אף? למרות שהקדוש ברוך הוא אמר, בעצם לא יש כוונה נסתרת, ויתם כאלוקים, מה זה אף? תוריד את האף שלך נחש, תתבטא לרצון השם. מכאן צומחים כל הקלקולים. חטא את הדעת, שזה חטא של גזל. על דרך הרמז, למה נחדל מעושק ידינו, זה בגימטריה 878. שזה בדיוק הגימטריה של הפסוק, מי יגיד לך כערום אתה? מאיפה הפסוק? מי יגיד לך כערום אתה? מי יגיד לך את זה? זה מיד אחרי החטא. הרי התולדה המיידית של החמאס, של הגזל הראשון בגן עדן, זה שאדם וחווה, אופ, אופ, אנחנו לא רואים, ישר, שמים בגדים, נכון? זה התוצאה הראשונית של הגזל. לכן לא סתם האבון היחיד, החטא הכי שישן נלווה שמגלים אותו, גם זה דרך אגב, בסוף זה החמאס. אז ראינו מהי חומרתו הנוראית של הגזל והחמאס. ראינו בתחילת השיעור שהציווי האלוקי השני הוא בגדר קריאה מחודשת. יש כאן יחס, יש כאן עניין נבואי מחודש ביחס לנינווה, וגילינו שאפילו מעושק ידינו, אפילו מן החמאס, ניתן לעשות תשובה. חבל שאדם הראשון לא ידע את זה. או שאחרי וקיין גילה לו שהוא עשה תשובה. ולמדנו שנכון שניתן לשוב מהחמאס בתשובה, אבל אצל אנשי נינווה זה יותר חרדה מאשר תשובה, צריך לדעת את האמת. מה שמניע את אנשי נינווה זה הפחד והחשש, זה מה שמניע את אנשי נינווה. לא מדובר כאן בתשובה הנשגבת, התשובה העליונה של מלאכי או מלאכי האונייה בפרק א', אבל בעזרת השם, לתשובת אנשי נינווה, אם היא חיובית או שלילית, אנחנו נייחס ונייחד את כל הפרק, כל השיעור הבא בעזרת השם השבוע הבא, ועד אז לא ניתן להתעזר בשמחה, שאפילו על החטא הכי חמור, על החמאס והגזל, ניתן לעשות תשובה, שנאמר, תני נאי 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 Dini na 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 ya 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 Dini na 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 dini na 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 ya dini na 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 dini na 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 dini na 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 dini na 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 ya ba 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 bam 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 ba ya na na nai 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 ai dini nai 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 ai nai 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 ai nai 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 ya na 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 ya na 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 shenizke au adonai leolam amen ve amen sfiha mkhila ala dafa mekorot ani bayit itaken ishlaha ba whatsapp ta'bir fedo